שלום לכולם ולכולן, וברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט זמן עברית. יש לי ידיד, קוראים לו אנדרו, והוא גר בניו יורק. פעם הוא היה תלמיד שלי, אבל עכשיו אנחנו פשוט ידידים. בפעם האחרונה שדיברנו, זה היה בערך שבועיים אחרי שפרצה המלחמה. באותה השיחה, אנדרו סיפר לי על הפגנה שבה הוא השתתף בניו יורק. זאת הייתה הפגנה של אנשים שתומכים בישראל. ובזמן שדיברנו, הוא שלח לי סרטון מההפגנה. בסרטון הזה ראיתי מאות אנשים עומדים ביחד, מחזיקים דגלים של ישראל ושרים התקווה. התקווה, כמו שאתם כנראה יודעים, זה השם של ההמנון הלאומי של ישראל. מאז השיחה הזאת, חשבתי הרבה פעמים על הסרטון הזה ועל התקווה. ואז חשבתי גם שזה יכול להיות נושא מעניין לפרק בפודקאסט. אז זה מה שאנחנו נעשה היום. היום אנחנו נדבר על ההמנון של ישראל. מוכנים? בואו נתחיל. בואו נתחיל עם קצת היסטוריה. הסיפור של התקווה מתחיל ברומניה, בסוף המאה ה-19. באותה התקופה, גר ברומניה איש בשם נפתלי הרץ אימבר. אימבר היה איש יהודי מאוד חכם, שאהב לכתוב שירה. אתם יודעים מה זה שירה? שירה זו המילה העברית לפואזיה. זאת אומרת, טקסט שהוא לא פרוזה. אז נפתלי הרץ אימבר אהב לכתוב שירה. ואחד השירים שהוא כתב נקרא תקוותינו. תקוותינו זה אומר התקווה שלנו. אתם יודעים מה זה תקווה? תקווה זה סוג של מצב מנטלי אופטימי. במצב הזה אנחנו מאמינים שבעתיד יקרה משהו טוב. באנגלית קוראים לזה hope, וברוסית זה נדז'דה. אז נפתלי הרץ אימבר כתב שיר שהוא קרא לו תקוותינו. ותקוותינו היה שיר ארוך. היו בו 9 בתים. כשמדברים על שירה ואומרים את המילה בית, לא מתכוונים לבית פיזי עם דלת וחלונות, אלא ככה פשוט קוראים בעברית לחלק של שיר. אז בשיר תקוותינו היו 9 בתים. ומה שמעניין הוא שכשאימבר כתב את השיר הזה, הוא בכלל לא התכוון לכתוב הימנון של מדינה. באותו הזמן, אף אחד עוד לא האמין שיהיה דבר כזה מדינת ישראל. אז נפתלי הרץ אימבר פשוט כתב שיר. ואז איש אחר בשם שמואל כהן קרא את השיר, והוא החליט שהוא רוצה לכתוב מוזיקה למילים של תקוותינו. כשהוא כתב את המוזיקה למילים של תקוותינו, הוא התבסס על מוזיקה של שיר רומני עממי, שנקרא קרול קובוי. זאת אומרת שהוא לקח מנגינה שהייתה פופולרית ברומניה הרבה מאוד שנים, הוא שינה אותה והתאים אותה למילים שכתב אימבר. מה שעוד חשוב לדעת הוא ששמואל כהן לקח רק חלק קטן מתוך כל השיר שכתב אימבר. זוכרים שאמרתי שאימבר כתב שיר ארוך עם 9 בתים? אז שמואל כהן לקח רק 2 בתים מהטקסט של אימבר וחיבר להם מנגינה. אני לא יודעת מה אתם חושבים על זה, אבל אני באופן אישי שמחה שזה ככה. לא הייתי רוצה שלהימנון של המדינה שלי יהיו 9 בתים. זה נשמע לי הרבה יותר מדי. 2 בתים זה אחלה. קצר ולעניין. אז איך השיר הקטן הזה הפך בעצם להיות ההמנון הלאומי של ישראל? בסוף המאה ה-19 באירופה, התנועה הציונית חיפשה לעצמה המנון. אתם יודעים מה זה התנועה הציונית? זאת הייתה תנועה פוליטית של יהודים שחשבו שליהודים צריכה להיות מדינה משלהם. אני בטוחה ששמעתם על התנועה הזאת. אז האנשים בתנועה הזאת חשבו שהם צריכים שיהיה להם המנון. אבל למצוא שיר שיהפוך להיות המנון של התנועה לא היה קל בכלל. עד שבשנת 1903, בסוף הקונגרס הציוני בעיר באזל, המשתתפים שרו את התקווה בסוף הקונגרס. וכנראה שהשיר הזה מאוד התאים לרגע הזה, כי הדבר הזה הפך למסורת. בשנים הבאות, בסוף כל קונגרס ציוני, המשתתפים שרו ביחד את התקווה. ובסופו של דבר, אחרי כמה שנים, הוחלט שזה יהיה ההמנון הרשמי של התנועה הציונית. ומה קרה אחר כך? עכשיו אנחנו קופצים הרבה שנים קדימה ומגיעים ל-1948. מה קרה בשנה הזאת? נכון, הוקמה מדינת ישראל. ב-14 במאי בשנת 1948 התקיים טקס הכרזת העצמאות. ומה אתם חושבים שהמשתתפים באירוע הזה שרו? אם אמרתם התקווה, אתם לגמרי צודקים. בתחילת הטקס וגם בסופו, כל המשתתפים שרו את התקווה. ומאז בעצם, התקווה הפכה להיות ההמנון של מדינת ישראל. אוקיי, סיימנו עם ההיסטוריה, ועכשיו אני רוצה לעבור על המילים של התקווה. אבל לפני כן, אני רוצה לספר לכם סיפור קצר על עצמי. אני מניחה שחלק גדול מכם יודע שאני לא נולדתי בארץ. נולדתי ברוסיה ועליתי לארץ כשהייתי בת 10. כשעליתי לארץ לא ידעתי עברית. אז בעצם למדתי עברית אחרי שעליתי, כשלמדתי בבית ספר יסודי. ואני זוכרת שבערך חצי שנה אחרי שהגעתי, כשכבר יכולתי להבין עברית ולדבר קצת, היה בבית הספר איזשהו טקס שבסופו כולם שרו התקווה. ואני זוכרת שעמדתי שם ולא ידעתי עדיין את המילים של התקווה. ולא יכולתי לשיר עם כולם. ואז חשבתי לעצמי שזה לא בסדר. ושאני גם רוצה ללמוד את המילים של ההמנון. אז הלכתי ולמדתי את המילים. זה לא היה מאוד קשה. כי ההמנון הוא קצר. אבל העניין הוא שלא באמת הבנתי מה המילים האלה אומרות. כי כמו שתראו בעוד כמה דקות, התקווה כתובה בעברית, אבל זאת לא עברית רגילה. זאת עברית פואטית, וקצת ישנה. אז למרות שחלק מהמילים הן מילים שאתם כנראה מכירים, כמו לדוגמה המילה עין, זה לא כל כך פשוט להבין מה המשמעות של כל ההמנון. אני בסופו של דבר למדתי את המשמעות של המילים כמה שנים אחרי זה, באחד השיעורים בבית הספר. ואתם, אני מקווה, הולכים ללמוד אותה היום. אוקיי, אז קודם כל, בואו נשמע את ההמנון. מוכנים? קדימה. אוקיי, עכשיו, מה זה אומר? זה אומר דבר די פשוט, אבל עם כל מיני מילים קשות. אם נתרגם את ההמנון למילים פשוטות, זה נשמע ככה. כל עוד בלב שלנו קיימת נפש של יהודי, וכל עוד העין שלנו מסתכלת לכיוון מזרח שבו נמצאת ירושלים, אז התקווה שלנו להיות עם חופשי בארץ ישראל עדיין קיימת, גם אחרי 2000 שנה. בעצם, כל ההמנון הוא משפט אחד ארוך. לא כל כך מסובך, נכון? ועכשיו, נקודה מעניינת לגבי המילים. כנראה ששמתם לב שכששרים את ההמנון, שרים חלק מהמילים לא כמו שאומרים אותן בעברית מודרנית. לדוגמה, בעברית מודרנית אנחנו אומרים מזרח, אבל כששרים את ההמנון אנחנו שרים מזרח. זאת אומרת, אנחנו שמים את הדגש במקום אחר במילה. אותו דבר קורה עם המילה חופשי. בעברית רגילה של ימינו, אנחנו נגיד להיות עם חופשי בארצנו. אבל בהמנון אומרים את המילה הזאת, חופשי, להיות עם חופשי בארצנו. אז למה זה ככה? הסיבה לזה היא שבעבר יהודים מאירופה, שקוראים להם יהודים אשכנזים, היו אומרים את המילים באופן קצת שונה. לכן, כששרים את ההמנון, שרים את המילים האלה בסגנון אשכנזי. וכמובן שאפשר לראות את זה אפילו בשם של ההמנון. להמנון אנחנו קוראים התקווה, אבל המילה הרגילה בעברית מודרנית היא תקווה. ונקודה אחרונה לחלק הזה היא שאני חושבת שבכלל לא קל לשיר את התקווה. אתם שמתם לב למלודיה? בעצם, כשמתחילים לשיר, צריך לשיר נמוך. כל עוד בלבב. וכשמסיימים לשיר, צריך לשיר גבוה. אז בעצם, כשהרבה אנשים שרים את התקווה ביחד, אפשר לשמוע שרוב האנשים מזייפים. זאת אומרת שהם שרים את המנגנה לא כמו שצריך. הם לא מצליחים לשיר נכון. וגם אני, אגב, מזייפת כשאני שרה את התקווה. זאת גם הסיבה שאני לא מוכנה לשיר אותה כאן בפודקאסט. אוקיי, הגענו לחלק האחרון. ובחלק הזה אני רוצה לדבר על ביקורת שיש על ההמנון. בעצם, לא כולם חושבים שהתקווה היא ההמנון הכי מתאים למדינת ישראל. למה? בגדול, יש שתי סיבות מרכזיות. בואו נדבר על הסיבה הראשונה. אתם זוכרים שבתחילת הפרק דיברתי על ההיסטוריה של השיר הזה? אז כשדיברתי על ההיסטוריה, כל הזמן דיברתי על יהודים מאירופה. דיברתי על רומניה ו אפילו על הקונגרס הציוני שהיה בשוויץ, בעיר באזל. כל זה רק באירופה. אז בעצם גם השיר מייצג את היהודים שחיו באירופה. הוא מייצג את הרצון של יהודי אירופה לחזור לארץ ישראל. ואיפה אפשר לראות את זה בהמנון? תחשבו על השורה ולפעתי מזרח קדימה עין לציון צופיה. השורה הזאת אומרת שהעיניים שלנו מסתכלות לכיוון מזרח. לכיוון ירושלים. אבל תחשבו על זה רגע. אם אני, לדוגמה, נמצאת בעיראק, ירושלים לא נמצאת במזרח בשבילי. היא נמצאת דווקא הפוך, במערב. וכאן נמצאת הבעיה. הרי הרבה מאוד יהודים שהגיעו לישראל לא הגיעו מאירופה. הם הגיעו ממדינות כמו עיראק, איראן, מצרים, מרוקו, תימן ועוד ועוד. ויש כאלה שאומרים שההמנון לא מייצג את היהודים האלה. ההמנון לא מדבר עליהם. אז זאת הסיבה הראשונה. ההמנון לא מייצג את כל היהודים. עכשיו בואו נעבור לסיבה השנייה. הסיבה השנייה היא בעצם שההמנון מדבר רק על יהודים. בהמנון אנחנו שרים על נפש של יהודי ועל ההיסטוריה של העם היהודי. זוכרים? השורות נפש יהודי הומיה והתקווה בת שנות 2000. אלה שורות שמדברות בדיוק על זה. עכשיו, מה הבעיה עם זה? אז כמו שאתם כנראה יודעים, בישראל חיים לא רק יהודים. בישראל חיים גם הרבה מיעוטים אתני. מה זה אומר? זה אומר קבוצות של אנשים שהם לא יהודים מבחינה אתנית. לדוגמה, ערבים ישראלים, בדואים, דרוזים, צ'רקסים ועוד. אז כשהאנשים האלה משתתפים באירועים שבהם שרים את ההמנון, הם הרבה פעמים מרגישים לא בנוח. דוגמה אחת לזה היא משחקי כדורגל. תדמיינו מצב כזה. יש משחק כדורגל בין נבחרת ישראל לבין נבחרת רומניה. ובנבחרת הישראלית יש שחקן, או אפילו כמה שחקנים, שהם לא יהודים. יש שחקן אחד צ'רקסי ושני שחקנים ערבים ישראלים. ובתחילת המשחק כולם אמורים לעמוד ולשיר את ההמנון. והרבה פעמים השחקנים הלא יהודים לא מרגישים בנוח לשיר את ההמנון. למה? כי הם מרגישים שההמנון לא מייצג אותם בגלל שהם לא יהודים. אז לפעמים השחקנים הלא יהודים בוחרים לא לשיר את ההמנון. הם עומדים ביחד עם כל הנבחרת, אבל הם לא שרים. ומצד אחד, הרבה מאוד ישראלים כועסים כשדבר כזה קורה. הם חושבים שזה לא לגיטימי. מצד שני, אם חושבים על זה רגע, אפשר להבין למה שחקן לא יהודי לא ירגיש בנוח לשיר את ההמנון, ויבחר פשוט לעמוד ולא לשיר. בעצם, ההמנון, כמו הרבה סמלים של המדינה, זה משהו שנוצר לפני הרבה שנים, והוא מספר איזשהו סיפור היסטורי. אפשר לומר שההמנון וכל הסמלים של המדינה מייצגים את הזהות ההיסטורית שלה. לסמלים של מדינת ישראל יש שורשים בתנועה הציונית שהתחילה באירופה בסוף המאה ה-19. וכמו שכבר אמרנו, זאת הייתה תנועה של יהודים שחיו באירופה. הם חיו באירופה, אבל חלמו שיום אחד תהיה מדינה יהודית בארץ. וההמנון של המדינה הזאת בעצם מייצג בדיוק את זה. זהו, הגענו לסוף הפרק. אני מאוד אשמח לשמוע מכם מה אתם חושבים על הנקודה האחרונה שעליה דיברתי. אתם מאוד מוזמנים לספר לי מה אתם חושבים במייל או באמצעות הודעה קולית. בתיאור של הפרק אתם תמצאו לינקים גם לזה וגם לזה. אז אני מאוד מחכה לקרוא את המיילים שלכם ולשמוע את ההודעות שלכם. כמו תמיד, אני אזכיר שלפודקאסט הזה יש תמליל, שזאת המילה בעברית לטרנסקריפט. את התמליל אפשר למצוא בפלטפורמה שנקראת קופי, או בפלטפורמה אחרת שנקראת פטריון. את הלינקים לכל הדברים האלה אתם תוכלו למצוא בתיאור של הפרק. בדרך כלל זה נמצא איפשהו למטה, בכל אפליקציה שבה אתם משתמשים. זהו. תודה רבה רבה שהאזנתם. והאזנתן, ואנחנו נשתמע בפעם הבאה. יאללה ביי, להתראות.